אתם מאזינים לאנקדוטה, הפודקאסט של בית הספר להיסטוריה על שם צבי יבץ באוניברסיטת תל אביב. אני עודד פוירשטיין, ואיתי נמצאת פה, כמו תמיד, צוף פלוטקין, מה שומך?
שלום, שלום, בסדר גמור, איך אתם?
בסדר גמור, האורח שלנו היום הוא עידו אפשטיין, שהוא מסטרנט פה בחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. עידו, מה שלומך?
בסדר גמור, מה איתכם?
נינו על זה כבר, אמרתה.
אז מה לעשות?
הוא רוצה לשמוע שוב, הוא לא ימין לך בפעם הראשונה שהכל בסדר.
אז ספר לנו על עצמך, עכשיו שאנחנו אמרנו שאנחנו בסדר, מי אתה ואיך הגעת לחוג הזה?
אז אני עידו, אני סטודנט לתואר שני בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב. אני עכשיו בתחילת השנה השלישית לתואר השני, ובעצם תחום המחקר שלי הוא היסטוריה סביבתית. עבודת התזה שלי בעיקר מתמקדת בתקופת המנדט דווקא, והרבה בקשרים בין האימפריאליזם הבריטי לאיכות הסביבה, והדרכים שהם בעצם השפיעו על הטבע, ועל הנוף בכל אזורי השליטה שלהם. והאנקדוטה שבאתי לספר עליה, קשורה דווקא למחקר קצת אחר.
אבל לפני שאתה נכנס לאנקדוטה, אני כן רוצה לשאול, איך בכלל הגעת לנושא הזה? כי לחקור מנדט בארץ זה דבר מאוד, זה קורה הרבה, בוא נגיד ככה, אבל איכות הסביבה זה נושא שהוא פחות אולי נפוץ, כאילו מחקר של איכות הסביבה פחות נפוץ בהיסטוריה, תקן אותי אם אני טועה.
אז זהו, אז היום זה דווקא נושא חם ועולה במחקר היסטורי, יש הרבה עניין בסביבה ובטבע ובאקלים, כמו בכל דבר בעולם, נכון? היום מתעסקים הרבה במשבר האקלים, וככה גם האקדמיה. ואחד הדברים שמאוד השפיעו עליי, מעבר זה שתמיד התעניינתי בנושא, כן? אבל אני לא מדען ולא מגיע מה הארד סיינסס בכלל.
אתה לא גנן גם.
אני גם לא גנן.
Okay.
זה שלמדתי בקורס בשנה שעברה, שנקרא מעבדה להיסטוריה של משבר האקלים, בהנחייתם של פרופסור אבנר וישניצר ואון ברק, והמון תודה להם, באמת, כי הרבה מהמחקר פה הוא בזכותם. ובעצם במסגרת הקורס הזה נחשפנו להמון גישות שונות במחקר שלוקחות בחשבון את הסביבה ואת מערכת היחסים בין האדם לטבע ומנסות להביא את זה לתוך המחקר ההיסטורי. ולא להתייחס רק בעצם להשפעה של שחקנים אנושיים באופן ישיר.
וזה משנה מבחינת המקורות שלך או שאתה עדיין משתמש במקורות, נקרא לזה קלאסיים אנושיים? כלומר, אתה רואה את עצמך, מסתכל על, לא יודע, דגימות של טמפרטורות ורמות חומציות במים, או שזה דיווחים של ועדות שאחראיות על התפלה, דברים כאלה?
אז במחקר שלי אני פחות משתמש באמת במקורות כאלה. יש אנשים שעושים את זה, זה דבר שהוא בהחלט קיים. מכיוון שהמחקר שלי על המנדט מתעסק בעיקר בצמחים, אז לפעמים אני גם מסתכל על דברים של איסוף צמחים, על כאלה ארכיונים בוטניים, מה שנקרא איסביה. אבל הרבה מהמקורות שלי הם עדיין המקורות הקלאסיים. כי בסוף המחקר שלי הוא עדיין בעיקר גם על איך אנשים תקשרו עם הסביבה, ויש לנו בסוף יותר מקורות מהאנשים עצמם. זה כן נותן לי הרבה זוויות להסתכל פתאום קצת על מה עושים בדיסציפלינות אחרות, קצת מה אומרים גיאוגרפים, קצת מה אומרים בוטנים, קצת מה אומרים גיאולוגים, קצת מפה וקצת מפה, ואפשר ככה ליצור תמונה קצת יותר אינטרדיסציפלינרית ויותר רחבה בהכרח מאותה תמונה קלאסית. ישנה, אם אפשר לקרוא לזה, במרכאות.
על ראש הברוש בחצר, שמחה והמולה, שם כל הציפורים בעיר הקימו מקלה. האפרונית הסולנית נקטה את הגרון, שילבה כנף, זקפה מקור וגם פצחה ברון. ציף, ציף.
אז האנקדוטה שהבאת לנו היום היא לא ממש על צומח, אלא דווקא על חיה מסוימת, נכון?
היא לא על חיה אחת ספציפית, אבל היא קשורה לעולם החי. והיא לא עוסקת בתקופת המנדט בכלל, אבל היא כן מתעסקת באימפריאליזם הבריטי. והיא בעצם נוגעת להכחדה. ולקשר שלה דווקא גם למה אנחנו יכולים ללמוד מלחקור היסטוריה של הכחדה להיום. כי בעצם הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על משבר האקלים, זה דבר נורא נורא גדול. גם קונספטים כמו הכחדה, אסונות אקלימיים, זה משהו שקשה לנו לתפוס אותו וקשה לנו לדמיין אותו. ואחד הדברים למשל שדיברנו עליהם במעבדה, זה שאפשר לראות את זה כמשבר של דמיון. כי הסופר עמיתב גוש למשל כתב שהכלים של הדמיון שאמורים לעזור לנו להתמודד עם אובייקטים בגודל כזה, כמו הספרות והקולנוע, בעצם לא מתמודדים עם משבר האקלים, הם לא מייצגים אותו מספיק, הם לא הם עוד לא שם. הם כרגע בעיקר מתעלמים ממנו. יש ערך מאוד גדול להבין את הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, כדי להבין איך אנחנו מתמודדים עם משבר כזה ואיך אנחנו מתרגמים אותו. ולכן גם אפשר לחקור את הסיפורים שחברות עבר סיפרו, על דברים כמו משברים אקלימיים, אסונות סביבתיים, או הכחדה, כדי להבין בעצם איך אנשים שחיו באותה תקופה בכלל הבינו את הדברים האלה, מעבר למאמרים המדעיים ומה איזה שהם חוקרים המדענים ידעו.
אז על איזה הכחדה אנחנו מדברים באופן ספציפי, במקרה הזה?
אז במקרה הספציפי הזה, אנחנו בעיקר נדבר על בעצם הכחדה של ציפורים, שנעשתה על ידי אדם בתקופה המודרנית. לא ניכנס לדינוזאורים, כן, כי זה סוגיה אחרת בפני עצמה. ואנחנו נדבר בעיקר על איך בריטים בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, הבינו בעצם את המושג הזה של הכחדה, שנעשית על ידי האדם, ואיך הם ראו את הקשר שלה אליהם. ואיך הם עשו את כל זה? דרך המתווך העיקרי שלהם לשם. דרך המקום העיקרי שחשף אותם, וזה המוזיאון הבריטי לידיעת הטבע בלונדון.
אז איפה אנחנו מתחילים את הסיפור מבחינתך?
אנחנו מתחילים את הסיפור בלחשוב רגע על הכחדה. בעצם מבחינתנו זה דבר נורא מובן מאליו. נכון? כולנו יכולים לחשוב על דובי קוטב, ודובי פנדה, סוגים אחרים של דובים, או חיות שהן לא דובים.
אז הבריטים לא אהבו דובים בכלל.
כן. שבעצם, נכון, כולנו יודעים שהם בסכנת הכחדה, ויכולים להיעלם, או כבר נכחדו. אבל הכחדה לא הייתה תמיד משהו שאנשים ידעו שקורה. בעצם, עד סוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19, רוב האנשים שהתעסקו במדע, בכלל לא האמינו שהכחדה היא דבר שיכול לקרות.
שיכול להיות שאין היום חיות שהיו פעם.
בדיוק. כל דבר בעצם שהיה קיים, היה קיים תמיד. למה? סיבה אחת היא כי היו לא מעט כאלה שנבעו מתפיסות דתיות. הם האמינו שהאל ברא עולם מושלם, ואי אפשר לעשות משהו שיעלים את השלמות שהוא רצה. והסיבה השנייה היא פשוט פער המידע ממה שקיים היום. במאה ה-18, ביערות אמריקה הענקיים, לא הייתה באמת דרך לדעת שלא מסתובבת, נכון. לא מסתובבת עדיין איזה חיה ענקית,
כן,
שנעלמה.
זה נורא קשה גם למצוא הוכחות לזה שמשהו לא קיים.
נכון.
כי אתה תמיד יכול להגיד, אוקיי, הוא קיים, אבל
קיים,
הוא לא
אבל
פה.
אנחנו לא רואים אותו.
זה נכון.
אז מתי באמת זה התחיל להשתנות, כן. העניין
אז
הזה?
אז זה בעצם התחיל להשתנות בסוף המאה ה-18, עם חוקרים כמו למשל בופון, אחד מחוקרי הטבע המפורסמים, כן? שבעצם התווכח עם התיארוך הדתי של העולם. הוא לא האמין שהעולם הוא דבר נורא חדש, אלא שהעולם הוא דווקא הרבה יותר עתיק, והוא התחיל להשוות מאובנים. זה דבר שהיו אנשים שעשו לפניו, אבל הוא התחיל להשוות כל מיני דגמים של מאובנים, כדי להראות שבעצם המאובנים של ממוטות, למשל, שמצאו, של המסטודון, הסוג אחר של פיל, הם די דומים לפילים שחיים היום, אבל הם עדיין שונים מהם.
רגע, אני רוצה שנייה אבל לעצור אותך, כי הם כן ידעו על מאובנים, ולכן הם ידעו על יצורים שלא קיימים עוד.
אז הם ידעו על מאובנים, אבל לא הייתה להם דרך בעצם לדעת, א', שהמאובנים האלה, לא לכל אורך ההיסטוריה ידעו שמאובנים הם באמת היו בעלי חיים שחיו פעם, היו אוקיי. כל מיני אמונות בנושא הזה, נושא מורכב אחר, וגם, שוב, לא הייתה בעצם שום דרך לדעת שאוקיי, פה יש מאובן של החיה הזאת, אבל אולי
יכול להיות שהיא חיה במקום אחר.
אולי חיה פשוט במקום אחר, שלא אוקיי. הגענו אליו. אין
אז במה שונה בעצם המחקר שלו לאותם מסטודונים וממוטות?
שבעצם הוא היה יכול להתחיל להשוות ולהתחיל לבוא ולהגיד, רגע, תראו, בעצם העולם הוא הרבה יותר עתיק. היו כל מיני אסונות. לא יכול להיות ששום דבר לא נעלם. זה לא כל כך הגיוני. והתלמידים שלו אחר כך התחילו להשוות עוד יותר סוגים של מאובנים ולהראות שהאנטומיה שלהם מספיק דומה. וגם עם התפתחות המחקר בעולם, אתם יודעים, עידן הגילויים גם אחר כך של תחילת המאה ה-19, שהאימפריות מגיעות לאזורים יותר ויותר רחבים, מדענים כבר לא האמינו שבעצם עדיין מתחבים יצורים גדולים ביערות או באיים, מקומות כן. שלא הגענו להם. כבר הגענו לכל כך הרבה מקומות.
אני מניחה שכאילו גילוי נגיד של דינוזאורים, שזה גם באותה תקופה פחות או יותר, השלדים הראשונים זה גם, נכון? זה היה איזו קפיצה כזאת של אוקיי, לא יכול להיות שיש דינוזאור, איפה שהוא כן. כל כך גדול הולך ואנחנו לא יודעים.
זה לא היה קפיצה מיידית, אבל כן, זו תקופה שבה זה קורה, ובאמת אחד האנשים שאנחנו נדבר עליהם, ריצ'רד אוון, הוא היה המנהל הראשון והמקים של המוזיאון הבריטי לידיעת הטבע, הוא זה שטבע את המילה דינוזאור. ובעצם הם מגיעים למסקנה שהדבר הזה הוא כן אפשרי. ובתחילת המאה ה-19 בעצם זו מתחילה להתקבל כעובדה מדעית שבאמת יש הכחדה. אבל זה לא אומר שיש לזה קשר לאדם. כי במשך הרבה שנים האמינו שהכחדה יכולה לקרות רק כתוצאה מאסונות מאוד גדולים. זה יכול להיות התפרצויות הרגש, זה יכול להיות עידני קרח או שינויי אקלים מאוד רחבים, אבל שבעצם לאדם אין שום קשר לעניין. מי שחיזק גם למשל דווקא את התפיסה הזאת זה דרווין, המוכר לכולנו, שבא ואמר שהכחדה היא תהליך ארוך ואיטי, של השתנות הדרגתית של מינים, שחלק הם לא המתאימים ביותר, ולכן הם נעלמים.
גם צריך להגיד, כלומר, זה די נכון, אירוע הכחדה יכול להיות מאוד מאוד ארוך. אנחנו טכנית עכשיו במהלכו של אירוע הכחדה, כי יש פחות מינים עכשיו משהיו לפני 100 שנה.
נכון.
אז תיאורטית זה נכון.
כן, נכון, זה לגמרי נכון. וזו באמת אחת הסיבות להכחדה. זה באמת דבר שקורה. ובעצם, בשביל להגיע לכל המסקנות האלה, היה צורך באוספים. שהתחילו לקום לאורך העת החדשה המוקדמת, ואחר כך הפכו למוזיאונים, שבעצם אפשרו לאנשים לאסוף כמויות גדולות של עצמות ומאובנים מרחבי העולם, ולהתחיל להשוות ביניהם במקום אחד, ולגלות דברים חדשים. אבל גם אז, עד אמצע המאה ה-19, לא בהכרח האמינו שלאדם יש איזשהו תפקיד בהכחדה. אבל היו עם זה כמובן בעיות, כי דווקא בעלי חיים שונים, לאורך העת החדשה המוקדמת, המאות ה-16 וה-17 וה-18 וה-19, המשיכו להיעלם דווקא על ידי האדם. והדוגמה הכי מוכרת לנו היום, ובמידה מסוימת גם אז, היא הדודו, שבעצם נכחד מאוד מהר על ידי מלאכים הולנדים ופורטוגזים, שהגיעו לאי מאוריציוס וחיסלו אותו במהרה. ודוגמה אחרת שהייתה יותר מוכרת לבריטים במאה ה-19, היא של ציפור שנקראת האלכה הגדולה, או The Great Auk, שזו הייתה ציפור שחיה לאורך חופי האוקיינוס הצפוני, הים הצפוני, גם לצפון אמריקה וגם אנגליה, והיא לא יכלה לעוף, בעצם. ואחד הדברים שאנשים עשו, היו כל כך הרבה מהם, אנשים צעדו אותם לאוכל.
כי למה לא?
כי למה לא? כי זה נורא קל. היא לא יכלה לעוף, היה לה יותר קשה לברוח, היו מגיעים לאיים שמקננות עליהם, או למצוקים, ו... פשוט לוקחים אותם ואוכלים אותם. ולאורך הזמן, אנשים התחילו לשים לב שהציפור הזאת מתחילה להיעלם. שבעצם יש פחות ופחות מהן. במקומות שהם היו פעם, כבר אין. עד שבאופן מתועד מאוד, ב-1844, אם אני זוכר נכון את השנה המדויקת, ניצוד הזוג האחרון לחופי איסלנד. וגם היום וגם אז, אנחנו יודעים בדיוק מי עשה את זה, מתי זה קרה, ושמאז... אין יותר את האלכה הגדולה.
זאת שאלה, אבל איך בעולם כזה, אתה אומר, אמצע המאה ה-19, שפחות תקשורת, פחות עולם, פחות מחובר, איך באמת יודעים שאין יותר, ואיך יודעים מתי בדיוק הזוג האחרון? זאת אומרת, האם אתה, לא אתה, אבל נגיד, האם המחקר מאמין לתארוך הזה, או שזה מין, אתה יודע, זה כמו אגדה כזאת?
אז המחקר באמת מאמין לתארוך הזה, במיוחד שיש אפילו את הפוחלצים של הציפורים הספציפיות האלה, זאת אומרת, יודעים לאן הם התגלגלו, כי ככל שהאלכה גם התחילה להיעלם, אנשים שמו לב,
כן, ודיברו על זה.
לא רק דיברו על זה, הם ניסו לקחת אותה עוד יותר. ולמה? כי היא הפכה לפריט אספנים יקר במיוחד. כל אספני הפוחלצים הרבים, או של נוצות, או של ביצים, זה דבר של ג'נטלמנים אנגליים, במאות ה-17, 18, 19, דווקא היה מאוד פופולרי לאסוף. כולם רצו את זה, וזה נהיה מאוד יקר. ובעיתונות הבריטית לכל אורך המאה ה-19, כל פעם כשביצה של אלכה הייתה מופיעה איפשהו מאיזה אוסף ונמכרת מחירה פומבית, זה היה מגיע לעיתון הטיימס. היו על זה דיווחים חדשותיים.
אוקיי, אז איך עברנו בעצם יש פה חיה שאנחנו שמים לב שיש פחות ממנה, למה שאתה באמת מגדיר שיח על הכחדה, כי לדווח שיש מוצאת למחירה ביצה שהיא פריט אספנים, מן הסתם מרמז שיש פחות כאלה ושהן נדירות, אבל יש הבדל בין משהו נדיר למשהו נדיר והולך ונעלם.
כן, אז אנשים מאוד שמו לב, והיו חוקרים כבר אז שהתחילו לתעד את זה, שבעצם אין כאלה יותר. בכל מקום שאנחנו מכירים שאין קיימות, הן כבר לא שם. והתיעוד רב השנים עזר לשכנע הרבה מאוד חוקרים של רגע. אולי יש פה בעצם בעיה. אולי בעצם אנחנו כן יש לנו תפקיד בעניין. והדבר שממש ממש סגר אחר כך את הפינה המדעית, אפשר לקרוא לזה, והפך את זה לעובדה, היה דווקא בארצות הברית סביב תנועת שימור הביזונים. לקראת סוף המאה ה-19, שאז מוזיאונים לידיעת הטבע, במיוחד בארצות הברית, בעצם התחילו לאסוף רשימות אוכלוסין של הביזונים לאורך השנים, ולתעד, לעשות ספירות שנתיות, וראו שהם נעלמים, והתחילו במאמצי שימור, והובילו לבנייה של תנועה ציבורית רחבה, שרצתה בשימור הביזונים ובהצלתם, ואחר כך כבר היה קצת קשה להגיד שלאדם בכלל אין שום השפעה, ולא מעלים שום מינים. וגם יש מקום להגיד, אמנם ציפורים הם דרך אגב הדוגמאות הכי בולטות להכחדה עד אמצע המאה ה-19, הכחדה מודרנית, אבל יש עוד כמה מינים.
כן.
גם של יונקים, שיש תיעוד כזה או אחר שלהם נכחדים באופן מאוד מהיר, אחרי שאדם מגיע.
אבל הייתה איזושהי תנועה לשימור הילקה הזאת, או כמו הביזונים, או שזה רק העסיק אותם, אבל לא באמת עניין אותם?
לא, היו מי שזה עניין אותם, והיו אנשים שכתבו על זה, על כמה זה מצער אותם, אבל לא היה, בתקופה הזאת עוד לא היה שום דבר רחב. לא היו תנועות שימור רחבות. זה דבר שבעצם עולה וצומח לכל אורך המאה ה-19, עם תחילת ההכרה בזה שיש איזשהו קשר בין הפעולה האנושית לבין ההכחדה. וגם פה בעצם המוזיאונים משחקים תפקיד מאוד רחב. הם הגוף שעוצר את הידע, שמממן אותו ושיש לו את היכולת לנהל מחקרים ארוכים. ובעצם גם אחר כך לבוא ולהיות המקום שבו הציבור פוגש את ההכחדה פנים על פנים. זה המקום העיקרי, נכון, היום אנחנו יכולים לראות באינטרנט, אבל באמצע המאה ה-19 קצת פחות. אז זה המקום שבו אפשר לראות בעצם את השאריות של יצורים שנכחדו ממש פייס טו פייס.
אז איך זה באמת, מה, במוזיאון בבריטניה מעלים איזושהי תערוכה עם פוחלץ ואומרים, אין יותר כאלה? איך הם מציגים את זה בעצם?
אז זאת שאלה ממש טובה. אז האמת היא שקודם כל אנחנו צריכים לזכור שהמוזיאון בעצם בלונדון שאנחנו מדברים עליו, הוא לא היה אחד המוזיאונים הראשונים. למשל, המוזיאון בפריז, בז'רדין דה פלנט, הוא כבר הוקם בתחילת המאה ה-19, ובעצם המוזיאון בלונדון פתח את שעריו בפעם הראשונה רק ב-1881. לפני זה, האוספים של ידיעת הטבע היו חלק מהמוזיאון הבריטי הרגיל, ובאמצע המאה ה-19 מחליטים לפצל ביניהם. בעיקר סביב הלחץ הגדול של, שוב, אותו ריצ'רד אוהן, שהיה מחוקרי הטבע החשובים של המאה ה-19, וקצת נשכח, כי הוא התנגד לדרווין. היום הוא קצת מהמפסידים באיזשהו מובן, אבל אנחנו כולנו מרגישים בעצם את השאריות שלו, כי הוא זה שטבע את המילה דינוזאור. זה המושג שלו. והוא התחיל לתכנן מוזיאון חדש, מה שלקח כל כך הרבה שנים, עד ששנה אחרי שהוא נפתח הוא כבר נאלץ לפרוש לפנסיה, כי הבנייה לקחה קצת יותר מ-20 שנה.
טוב, זה ארמון מטורף.
זה ארמון מטורף, אבל הבניין נבנה על פי החזון של אוהן. ובעצם, הכחדה עמדה ממש בבסיס של החזון הזה. היא ממש עניינה אותו. ולא רק אותו, גם אחרים. והוא בעצם בנה את המוזיאון כחלוקה לשניים. יש בו שני אגפים מרכזיים, שהמבקר שנכנס אל המוזיאון, אחרי שהוא מגיע לאולם הכניסה, צריך לבחור לאיזה מהם הוא צריך ללכת. האם ללכת ימינה, לאגף הפלאונטולוגי, שבעצם בו אנחנו נפגוש את כל בעלי החיים שנכחדו, אוקיי? בעצם את הדינוזאורים, מאובנים אחרים, או בעצם האגף של, אפשר להגיד, כל מה שהיה פעם. זה בצד ימין. ובצד שמאל, זה האגף הזואולוגי, שהוא אמור להיות מוקדש לכל מה שחי היום. לא כל מה שעתיק. ולכן זה, עצם הקונספט של הכחדה, היה שם ממש בבסיס. אפילו בקישוטים של המוזיאון, יש בעצם מין כאלה תירקוטות כאלה, שמקשטות את כל הבניין.
יש גילופי אבן בעצם על כל הבניין.
זה המילה. שהם כולם בעצם מייצגים בעלי חיים נכחדים. זה יכול להיות לפעמים דינוזאורים, וזה יכול להיות לפעמים גם הדודו.
אבל מצד שני, החלוקה הזו היא גם מאוד בינארית וקשיחה. כלומר, דיברנו פה על ההבנה שלבני אדם יש תפקיד, תיאורטית חלוקה שכזו לא מאפשרת לי להרים איזשהו, לא יודע, ציפור או בעל חיים אחר מהאגף של החיים ולהעביר לאגף המתים.
אתה פשוט מעביר את הפוחלץ מצד אחד לצד השני.
פה באמת מתחילה הבעיה. כי כמו שאתה שואל, עודד, בעצם העוצרים של המוזיאון באותה תקופה, בעצם לא ידעו מה לעשות עם החיות האלה. רגע, הן חיות היום? הן חיו יחד עם האדם? אנחנו ראינו אותם מה? לפני 40 שנה, 50 שנה, היו באזורים פה? או שהן בכלל קשורות לדינוזאורים? הן נעלמו או הן קיימות? האם יש להם קשר להווה? או שאין להם קשר להווה. והפתרון שלהם בהתחלה היה פשוט לשים אותם פעמיים. הם שמו אותם פעם אחת באגף הימני ופעם אחת באגף השמאלי.
פה היא הייתה שמנה וחמודה וכאן הייתה רזה, כחושה ומסכרה.
כן. אז זה יותר כמו פעם אחת אנחנו נשים את הפוחלץ ופעם אחת אנחנו נשים דגם כי אין לנו כסף לשניים. ובעצם זה חלק, זה חלק מהבעיה. הם פשוט לא ידעו מה לעשות. האם זה קשור או לא קשור. ובעצם אנחנו מתחילים לחשוב על הסיפור שהמוזיאון ניסה לספר למבקרים שלו, שזה דבר בסיסי במהות של המוזיאון. כי למוזיאון הזה יש בעצם שתי מטרות עיקריות, אפשר להגיד. האחת, מבחינתו של אורן הוא ראה את זה כאוסף שיחזיק את כל המינים הקיימים בעולם. כל בעלי החיים וכל הצמחים, ויוכל לבוא ולהציג למבקרים שלו תמונה מלאה של העולם. ממש אוסף ביולוגי, שכל דבר שהם רואים אחר כך בטבע, הם יכולים לבוא ולהשוות ולראות את כל קרובי המשפחה. הכל נמצא שם. והמטרה השנייה היא לקדם את האימפריה הבריטית. כי בעצם ההתקדמות המדעית וגודל האוסף הם חלק מרכזי מהגאווה של האימפריה. זה ממש תחרות אימפריאלית.
נכון.
כל אימפריה ניסתה לבנות אוספים גדולים יותר ומוזיאונים מרשימים יותר, ולהראות שאנחנו הגענו רחוק יותר בעולם ואספנו יותר.
והבאנו את זה למרכז העולם.
והבאנו את זה למרכז העולם.
כן.
ואפשר לקרוא לזה אפילו חלונות הראווה של האימפריה. זה ה... תראו איך אנחנו יכולים לסדר את העולם. והנה אתם עכשיו נכנסים ומגלים את המקום שלכם בזה. אבל מה עושים? מה עושים כשאנחנו עשינו דברים לא טובים? האם הם בכלל קשורים אלינו? הם לא קשורים אלינו, הם קשורים לעבר, הם שייכים להווה. וזאת הייתה שאלה מבחינתם שלא הייתה כל כך פשוטה לפתור. ובעצם מההתחלה הציגו אותם פעמיים ולפעמים הזיזו קצת. לפעמים ויתרו על, על ההלקה באגף הפלאונטולוגי ואז העבירו אותה להיות למשל רק בגלריית הציפורים. ואז בשלב מסוים... כבר גם באיזושהי רמה מההתחלה, אבל הרבה יותר גם ההמשך, בעצם האוצרים של המוזיאון מוצאים איזשהו פתרון. איך הם יכולים להתמודד עם הבעיה הזאת, שמצד אחד הם יודעים שלבני אדם יש תפקיד, אבל מצד שני הם לא חושבים שזה הם, והפתרון הוא בעצם להאשים את האבולוציה. הוא לבוא ולהגיד, הציפורים האלה גרועות. מה הפנות?
הגיע להן למות.
הגיע להן למות. עכשיו, למה הגיע להן למות?
הן לא יודעות לרוץ, הן לא יודעות לעוף.
הן לא יודעות לעוף. זאת אומרת שהן באופן מהותי הן נחותות. נחותות מציפורים האחרות. ואת הגלריות שלהם הם בעצם בנו בסידור הזה. למשל, אם נסתכל על איך נראית גלריית הציפורים, אני ישבתי וקראתי הרבה מאוד מדריכים מתקופות שונות, כדי לבדוק בדיוק על השאלה הזאת, בעצם איך סידרו אותה. אז אנחנו רואים שהיא מסודרת בצורה היררכית מבפנים. וזה כתוב מאוד מפורשות בחלק מהמדריכים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מהציפורים שנחשבות הכי פחות מפותחות, ואז אנחנו מתקדמים עד לאלה שהן ה... נעלות ביותר, הכי מתקדמות אבולוציונית.
מי הציפור הכי מתקדמת?
אז בעצם בפינה של הציפורים הכי מתקדמות, יש לנו את האורבים, ואת ציפורי גן עדן, וכמה מהמשפחה.
כמו חכמים או יפים,
כן,
אני מניח.
כן, זה לא רק היופי, זה גם היכולת...
לשרוד.
זאת אומרת, להיות ורסטילים. הם שורדים.
להתאקלם.
הם נטלים על עצים, אורבים יש בכל מקום בעולם. יש שם עוד כמה ציפורים מהמשפחה, לא,
כן.
לא ניכנס לכל הפירוט הזואולוגי, אבל בעצם בפינה של הנחותים, אנחנו אחרי המאובן של הקשר בין הזוחלים לציפורים, אנחנו מוצאים את היענים. ולמה משפחת היענים? כי הן לא יכולות לעוף. ובעצם אחר כך הם מדברים על היענים ואומרים, וחלק מהם אפילו אומרים, בחלק מהמדריכים, תקשיבו, היענים האלה הן קיימות פה עד היום, למרות שהן כל כך טיפשות, רק בטעות. אם היו להן יותר אויבים טבעיים, הן כבר היו נכחדות.
כלומר, זה הפך להיות מלהכחיש את האפשרות של משהו ימות, ללהגיד...
ללהצדיק.
זה בסדר שמשהו מת, כי גם ככה הוא לא, הוא לא טוב מספיק כדי לחיות.
בדיוק.
כן, חלק מהאנשים אמרו במין, אוקיי, זה בסדר, וחלק באמת ניסו להקטין את האפשרות של האדם באמת יש השפעה. היה למשל חבר פרלמנט בריטי בשם הנרי האוורף, שהוא מאוד התווכח על צורת הסידור של המוזיאון באופן פומבי, בטיימס, בסוף המאה ה-19, והטענה שלו הייתה שבאמת האדם צד את הדודו, ובאמת האדם צד את ההלקה הגדולה, אבל זה חסר משמעות, כי הם עמדו למות בכל מקרה. Mm-hmm. אנחנו בעצם רק באנו ותקענו את המסמר האחרון, בעצם בארון הקבורה האבולוציוני
כן,
שלהם.
צריך להגיד, זה מאוד מתאים לתפיסות של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, של, כמו שאמרת קודם, דרווין אבולוציה, אבל גם תפיסות אוגניות,
כן.
של כאילו אנשים נכים צריכים למות, כי הם
גם...
נכים.
גם עוד לפני כן הייתי אומר, המעבר הזה מאיזשהו אימפריאליזם, כי אנחנו באים לאנשים ומשפרים להם את החיים, הם לא באמת יכולים להשתפר, אז אנחנו נדאג להם...
מסע אדם הלבן.
כן, ניתן כן? להם את מה שהם כן. לא יכולים, זה סוג של, כן, עול האדם הלבן כן, לציפורים. כן.
הרבה מזה הוא גם איזשהו ניסיון להקטין את התחושה של המבקרים שיש להם איזושהי אשמה. כי הפגיעה, בשלב זה, הפגיעה של האימפריות בטבע היא לפעמים מאוד בולטת. והאלמות של בעלי החיים, הם כבר לא שם.
כן.
אנשים כבר מתחילים להגיע לכל המקומות שהם היו בהם פעם, והם רואים שהם פשוט לא שם, זה נוכח. ויש איזשהו צורך לנקות את עצמם מאשמה. וזו אחת הדרכים לעשות את זה. על בסיס כל מיני נימוקים מדעיים שאפשר לפקפק בהם לפעמים. האם כמה זה באמת נכון. אבל על בסיס שיח גם של עובדות, אבולוציה היא עובדה. אנחנו לא באנו לפה להרער עליה בכלל. אבל הצידוק פה הוא לבוא ולהגיד, טוב, זה מין, אנחנו באיזושהי רמה משפיעים, אבל זה לא באמת משנה.
אנחנו בעצמנו חלק מהמערכת הטבעית הזאת, ולא צריכים להתנצל על זה שאנחנו עושים את התפקיד שיועד לנו.
כן, ובהחלט, כמו שאמרתם, כל התפיסה הזאת גם הונחלה כלפי אנשים. לפעמים גם באותו צידוק של, טוב, עמים חלשים נעלמים או קורסים, כי הם היו חלשים אבולוציונית, הם לא היו מפותחים מספיק, הם לא היו מתאימים לתנאי הסביבה, ואז אנחנו פשוט, טוב, זה מה לעשות, זה ההיסטוריה, זה מה יש, ככה העולם עובד.
כמו שהייתה, כלומר, אנחנו מדברים פה הרבה בלשון רבים, היו אנשים, היה איזה גם התנגדות לראייה הזו, ארגוני שימור סביבה שקמו ואמרו, אנחנו לא נדאג, כאילו נדאג שלא יהיה דוד או שתיים, דברים כאלה, או שזה מאוחר יותר במאה ה-20 כבר?
היו, זאת אומרת, במהלך המאה ה-19, במיוחד סביב דווקא ההתחלה באמת מארצות הברית, של תנועת שימור הביזונים, גם באנגליה, יש מתחילות לקום תנועות שימור ציפורים, באופן ספציפי, אבל גם בעלי חיים ככלל, והשיח על התפקיד האנושי בהכחדה מתרחב. היו הוגים שונים, בעיקר בארצות הברית, שמחו על כל פגיעה של האדם בטבע ובבעלי חיים, והייתה להם השפעה ברחבי העולם, ולאורך המאה ה-20 הדבר הזה מאוד 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 מתחזק. אבל בסוף המאה ה-19 וממש תחילת המאה ה-20, זה עדיין לא שם. ויש את הקולות האלה, אבל כרגע אנשים עדיין אומרים אחרת. אפילו המוזיאונים, כמי שמשמרים את כל היצורים שנעלמים, כן? זה ממש אפשר, יש מי שרואים בהם, זה התפקיד שלהם, לשמר את מה שהיה פעם. כשהם מגלים מין שעומד להיכחד, הם לפעמים הולכים וצדים אותו בכוונה. מתוך התפיסה של, טוב, הם עומדים להיעלם, לפחות שיהיה לנו איך להראות אותו, והוא לא ייעלם לחלוטין. שיהיה איזה פוחלץ, כי אחרת אנחנו נצטרך להשיג אותו גם אחרי שהוא ימות, וזה יהיה עוד יותר קשה.
גורו לא נחרץ, אז שיהיה פוחלץ.
כן, זה ממש ככה.
איך הוא התחיל כקופרייטר עודד?
לקחו אותי, אבל...
חבל שלא נולדת, כאילו, כן.
חינת המתכננים של המוזיאון והעוצרים שלו, הרבה פעמים, הציפורים היו דבר נוח. כי ציפורים שלא יכולות לעוף, שהן באמת השלוש דוגמאות הגדולות, כשהשתיים באמת הכי בולטות זה הדודו והאלקה הגדולה, שגם אז היו מאוד מאוד מוכרות, מאוד קל לבוא ולהגיד, אין איכותות, אין מה לעשות איתם, זה מה שהיה. אבל גם לפעמים, כשמתחילים להגיע אתגרים, כמו בדמות היונה הנודדת, שהייתה ציפור בארצות הברית, שהייתה נודדת בלהקות של עשרות מיליונים, ולפעמים מספרים שכשהיו נודדות, השמיים היו חשוכים לשלושה ימים רצוף.
אלוהים ישמור, אוקיי.
והיא נכחדת בתחילת המאה ה-20, הם בעצם לא יודעים מה לעשות. הם קצת מחליקים את זה, ולא נותנים למבקרים שלהם איזושהי סיבה ספציפית. הם לא מספרים על זה כל כך בתצוגות, על מה היא נעלמת, הם לא מדברים על זה במדריכים, רק מזכירים את זה בחטף. ובעצם אז מתחילים גם לעלות הקשיים שלהם להתמודד עם זה. אבל באמת הציפורים שימשו בשבילם איזשהו סמל שהיה מוכר מאוד ציבורית, הרי הדודו גם מוכר לנו עד היום, ומאוד קל להראות בו את הרעיון שמצד אחד לבני האדם יש תפקיד, ומצד שני, הם לא באמת אשמים.
כן.
מזל שהגישה שלנו השתנתה, וכיום כל בני האדם לוקחים אחריות על התפקיד שלנו בהכחדת האדם, הסביבה והטבע.
ואם נהיה טיפה פחות צינים, מתי, לא יודעת אם אתה יודע לענות על זה, אבל מתי בעצם היה השינוי הזה במוזיאונים הבריטיים, לגבי באמת האשמה אולי שלנו, או אפילו מתי התחילו לראות את זה כבאמת בעיה מהותית, שאולי גם קשורה לדברים רחבים יותר, שצריך לטפל בה. כאילו, אני מקווה שאני שואלת בצורה הגיונית.
אני לא יודע להגיד בדיוק מתי המוזיאונים מתחילים להשתנות, אבל הם בהחלט עוברים אחר כך, כמו שכולנו יודעים, שינויים משמעותיים מאוד. אם תלכו למוזיאון היום, הבניין הוא אותו בניין, אבל החלוקה לאגפים למשל כבר לא קיימת, המוזיאון מסודר מבפנים אחרת לחלוטין.
דינוזאורים עברו שמאלה.
כן, הדינוזאורים למשל באמת עברו שמאלה, הציפורים עברו ימינה, קרו כל מיני דברים. אבל הם בהחלט מתחילים להשתנות, למשל כבר בסוף העשור הראשון של המאה ה-20, הם קצת מתחילים להשתנות, ולהתחיל לאמץ תפיסה של צריך להתחיל להראות בעלי חיים כמו שהם חיים בטבע, ולהתחיל לחשוב גם לא רק על המבנה הפיזיולוגי שלהם, אלא לתעד את ההתנהגות. מה שפחות עניין אנשים לפני זה, וזה גם חלק מאיזשהו עניין רחב יותר בטבע, כדבר שצריך לשמר אותו, ולשמור אותו, ושהוא מעניין בפני עצמו. Goodbye, Mr. Panda. You look...
looks so big and strong. We'll only know how much we miss you when the pandas are all gone.
תגיד, דיברנו עכשיו הרבה על דברים שמתרחשים או בלונדון או בכל מיני פינות מרוחקות של הגלובוס. אבל אתה, כמו שאמרת, חוקר בכלל דברים שקרו פה במנדט. אז מה משך אותך דווקא לסיפור הזה, ואיך הוא מתקשר לעיסוק היותר רחב שלך כרגע?
אז קודם כל, מה שמשך אותי לזה הוא בעצם הסוגיה הזאת של איך אנשים מבינים את המרחב שהם חיים בו, ואיך הם מבינים את הקשר שלהם למקומות רחוקים, מיוחד סביב עולם הטבע. תמיד אהבתי ציפורים, כן? זה הדבר הבנאלי להגיד. אבל זה בעצם סיפור שמעניין לחשוב בו על איך אנשים ממקמים את עצמם, ואיך צינור הידע המרכזי שלהם אומר להם שהם צריכים לעשות את זה, אל מול העולם הרחב ועולם הטבע, ואיך הם רואים את התפקיד שלהם בו. האם יש להם אחריות או שאין להם אחריות? האם היא משמעותית או שהיא לא משמעותית? וגם מאוד מעניין אותי לחשוב על הקשרים בין האימפריה לבין הסביבה, במיוחד אימפריאליזם הבריטי הוא תחום המחקר שלי, אז על איך הבריטים השפיעו על הסביבה במקומות שונים בעולם, ואיך הם טיווחו את זה אחר כך, את מה שקורה בקצוות הרחוקים של האימפריה, חזרה למרכז.
כן. אז מה באמת אתה למדת בהקשר הזה מהאנקדוטה הזאת?
אני חושב שלמדתי לחשוב על דרכים שונות, על איך הסידור הפיזי משפיע בעצם על הסיפור שאנחנו מספרים, ועל מה אני יכול ללמוד ממנו, ועל מה אנשים אז בעצם לומדו ממנו וראו אותו. ואני חושב שגם הסיפור הזה מעלה הרבה שאלות, ויכול להראות כמה הדברים הם לא בהכרח בינאריים. לא בהכרח אנשים מבינים שיש להם השפעה, או לא מבינים שיש להם השפעה, אלא יש פה בעצם טווח מאוד רחב באמצע.
ומה מבחינתך עכשיו הצעד הבא?
אז המחקר הזה מבחינתי כרגע הוא מתפרסם כמאמר, ואני שם אותו בצד, וזה סייד פרוג'קט קטן, ועכשיו אני צריך לחזור להתמקד קצת במנדט. אבל אני מקווה בעתיד לחשוב עליו עוד בכיוונים אחרים.
תודה רבה, עידו. היה מאוד מעניין. אני תמיד שמחה לדבר על לונדון.
כאילו אני תמיד שמח לדבר על ציפורים.
כל אחד בתחום העניין שלו. אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים. יש לנו גם קבוצת פייסבוק, בה אתם יכולים להציע אורחים ונושאים, וסתם לכתוב לנו כמה אהבתם את הפרק. חפשו אותנו בפייסבוק, אנקדוטה פודקאסט.
כן, נתראה בעוד שבועיים.